שלום, ערב טוב. אני רוצה עוד פעם לחזור על חשיבות הקטע האחרון שלמדנו בפעם קודמת. היום נושא שנורא מעסיק תלמידים, לפחות בישיבת עותניאל, זה החיים הטבעיים והדתיות הטבעית והפשוטה. כן, וכל מה שלמדנו בפעם קודמת, הגריד מסביר, זה לא המקום היחיד בכתביו שהוא מסביר את זה, את הזיוף שבדעה הזאת, שבעמדה הזאת. אני יכול לומר שהוא מתאר כאן שהדבר, השקר או המרכזי בדעה הזאת היא שהטבעיות של האדם היא אדם חי באשליות. הוא לא באמת יודע מי הוא. הוא מנסה כל הזמן להשיג עושר, הוא מנסה לשלוט את עצמו שהוא ייצור אחר ממה שהוא באמת. אני אומר את זה בצורה קצת אחרת. הנטייה הטבעית של האנושיות היא לדאוג לביטחון, והדאגה לביטחון היא יוצרת תחושת חוסר תלות בקדוש ברוך הוא, ולכן היא ממילא היא מובילה לתחושה אפשר לומר פחות דתית. יש מקום אחר בכתבים של הרב סולובייצ'יק בספרו זמן חירותנו, במסה הראשונה שם על גאולת האכילה, שם הוא מדבר על היחס בין האסתטיקה והאתיקה, ושם הוא במושגים אחרים אומר דברים מאוד דומים, שהחוויה האסתטית לבד יכולה להביא את האדם למקומות איומים מבחינה אתית. כשנחזור לקטע כאן, הנטייה הטבעית של האדם היא האסתטיקה. אפשר לשמוע את זה בדיוק בחטא גן העדן. כן, האישה רואה את העץ כשהוא נחמד למאכל, תעבר לעיניים, זה אסתטיקה, והיא מוותרת על הצו האלוקי, וזה מביא אותה לידי חטא. והדבר המרכזי שהגריד מדבר כאן, ואני רוצה לחזור על ניסוח שלפחות אני מרגיש שאני יכול להזדהות איתו, זה לא שהתורה או הדת או ההלכה היא נגד החיים הטבעיים, לא שהיא באה לדכא את הרגשות הטבעיים, אבל היא באה לתת לאדם פרופורציות אמיתיות על הקיום שלו, והיא גם באה להעניק לחיים האלה משמעות. ולא ניתן להגיע למשמעות הזאת כל עוד שחיים באשליה. אבל כן, הרעיון המרכזי שהגריד מפתח כאן הוא שהייסורים, הייתי אומר, החוויה של הסבל זה דבר שהכרחי לקיום האנושי. זה כמו אם אפשר לדבר בהורות, ילד צריך ליפול קצת, צריך קצת לשרוף את האצבעות שלו, קצת לחטוף מכות, שאנחנו שמחים על המכות האלה, רק כדי ללמוד ללכת, כדי להיות עצמאי. במובן מסוים זה נכון גם בבן האנוש שמגלה את עצמו. ומה שהוא מסביר כאן בהמשך, אני אמרתי הרבה מהדברים כבר נמצאים במסה הקודמת, אני לא רואה טעם לקרוא בפנים לחזור, אבל ברוח מה שהיה במסה הקודמת על החוויה הטופית והחוויה התמטית, הלכה הטופית והלכה הטופית, כאן הוא מדבר כאמור על שני סוגי קיום אנושי, הקיום הקוסמי, שהוא אפשר לקרוא לו גם האסתטיקה, אפשר לקרוא לו הרציונליזציה של הקיום, הרצון להקבל משמעות באמצעות השכל, וכנגד זה הוא מדבר פה על חוויית ההתגלות, שהוא מתאר כאן היטב איך החוויה הזאת כוללת בתוכה שני שלבים אנטיתטיים, מה שהוא קורא במקום מסוימים יראה ואהבה, רצוב ושוב של יחזקאל. הוא מדבר על מה שהוא מתאר כאן, שהשלב הראשון שאדם עומד מול האלוקים זה שהוא מגלה את עומק הפער שבינו לבין האלוקים. אני אצור לכם את זה, אני פשוט אני אביא פעם הבאה את הקרח הזה, כי יש לי אותו בבית. כן, כאן 106. כן, הוא מתאר איך מצד אחד האדם מגלה את הריקנות שלו, ומצד שני הוא מבין אז שאת המשמעות שלו הוא יכול למצוא באמצעות הקרבה לאלוקים, אבל רק שהוא יודע שיש פער. כל עוד שהוא משלה את עצמו שאין פער, הוא לא יחפש את הקיום שלו באלוקים, כי הוא חושב שהוא יכול לספק את הקיום העצמי שלו. וכשהוא מבין מי הוא, אז הוא יכול לחפש. וכאן הוא מתאר את זה בעריכות, אתם תוכלו לקרוא את זה לבד, שאני לא רתם לחזור על הדברים האלה. הוא מבדיל פה אבל בצורה מאוד חשובה, זה עבור עמוד דיבור בפסקה שנקראת ייסורים ואפסות, כן? שם הוא מחלק בין המונח כאב לבין המונח ייסורים. אני צריך לדעת במסגרת השפה הפילוסופית של הגריד, שהוא מדבר גם על בדידות, הוא מסביר גם ואיש האמונה הבודד, הוא מדבר על מצב קיומי, על מצב אקזיסטנציאליסטי, לא אם אתה לבד. אתה יכול להיות מוקף אנשים ועדיין להיות בודד. בהקשר כאן גם מדבר על כך, צריך להבדיל בין כאב לבין ייסורים. כאב זו התחושה הפיזיולוגית, וייסורים זה מודעות אונטית, זה גילוי. לפעמים ההחלטות הכי קשות בחיים שלנו, הגילוי העצמי, הוא בא דרך כאבים, כמו צירי לידה. שזה, זה מייסר קיומית, נפשית, זה לא שזה אולי כואב, כן? וזה המודעות של אדם למי הוא ומה הוא. והוא מתאר כאן את הדברים האלה בעריכות, ואני לא, ברשותכם, אני לא חוזר על הכל, שבפסקה הבאה, מטפיזיקה של כאב, כאן הוא חוזר על רעיון, שכבר גם כן כבר ראינו אותו. וגם אני רק אסכם אותו בקצרה. הוא מדבר על שני צורות הקיום, על שתי הגישות השונות שלהם ייסורים. במה שהוא קינה במסה הקודמת, בהלכה התמטית, כאן יש הכחשה של קיומו של הרב. הוא מדבר על זה פה בפסקה המטפיזיקה של הכאב. הוא מדבר על כך שמבחינה פילוסופית הגותית אפשר לומר שאין רע בעולם. הוא מצטט פה בעיקר את הרמב״ם במורה בחלק ג' בפרק י', שם הרמב״ם מסביר שהקיום הוא תמיד דבר טוב, והרע הוא אשליה, כי הרע הוא סך הכל רמות שונות של קיום. עצם העובדה שאתה קיים זה כבר דבר טוב, כאילו הוא מדבר במונחים של עסקים. מצב האפס הוא שאתה לא קיים, זה לא שאתה קיים ושמח, וכן כל דבר שומע עליו זה כבר דבר טוב. בעצם הרוע הוא שזה לא מספיק טוב, אבל אתה לא יכול להגיד שהוא רע. זה דברים שגם ראינו שם במעשה הקודמת. כנגד זה גם כאן הוא מבטא את חוסר הנחת שלו, בוא נאמר, הוא מבטא את זה שזה לא יכול לספק אדם שעובר לחוויה התגלותית. כי כשאדם נמצא באותו קיום, יש רוע והוא חווה אותו כדבר המייצא או כדבר רע. וכאן הרב מדבר בעיקר על מה שהוא מכנה הלכה של ייסורים. דיינו, הייסורים הם קריאה לאדם. בתור מה שתואר קודם, שהייסורים מגלים לאדם מי הוא ומה הוא, אז יש בהם קריאה לאדם לפעול מאותו מקום. יש פה קריאה שאדם צריך להקשיב לה. וכאן הוא מדבר בעיקר על הייסורים כסוג של התגלות.
תקשורת.
סליחה?
זה תקשורת.
זה תקשורת עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתייחס אליך. כשהוא מדבר על התגלות, אם הבנתי נכון את המסע, הוא מדבר על התגלות בשתי רמות. רמה אחת היא שאתה מגלה את עצמך, שאתה מבין מי אתה. וזה הכל על רקע מה שנאמר אותך את הדברים, כי אנחנו חיים באשליות. הוא מיד נקרא, זה קטע שאני רוצה לקרוא בפנים, אומרת זה פעם קודמת, שהוא מתאר חוויות אישיות. זה המקום היחיד בכל החיבור שהוא עושה את זה. וכאילו הוא מתאר איך אני חי באשליות ואיך חוויה של ייסורים היא עזרה לי לגלות את העצמיות שלי, שאני אבין מי אני באמת. נקרא את הדברים, אבל זה כמו כל הסיפורים שכולם מכירים, שאנשים שכותבים להם את החיים, פתאום הם תגלים את הטיול שהם תחלמו לניו זילנד וכל מיני דברים, כי עד אז אתה חי באשליה של זמן, או שאתה לא מי שאתה רוצה באמת, כאילו לא, אתה לא, אתה עושה כל מיני חשבונות, אתה מי שאתה באמת, שאתה מבין שזה הולך להיגמר, ואז אני רוצה להיות כזה, אני רוצה להיות כזה. זה התגלות כאילו של האני של עצמי. הוא גם אבל מדבר במונחים מפורשים שזה גם התגלות אלוקית, כי הקדוש ברוך הוא מתייחס אליך באופן אישי, הוא מייסר עכשיו אותך, הוא פונה אליך. והוא מסביר את זה, אני רוצה להתחיל קצת לפני הפסקה דוגמה אישית, נקרא בתוך הלכה של ייסורים, תביאו לי, אני אמצא לכם את זה. כן, אבא והסביר, עמוד 113, בואו מתחיל, אבא והסביר, בואו נתחיל לקרוא מפה, יש לנו פה פסיכיאטר, תעזור לנו, בסדר? אבא והסביר הוא מונחים פסיכולוגיים, מה מתרחש במישור המטאפיזי ערכי. פה הוא מדבר, זה נושא שהעסיק אותו המון, הוא חזר עליו כמעט בכל ספר שלו, וזה נושא ההתמודדות עם חרדת המוות. והוא אומר דברים שונים בכל מיני מקומות. פה הוא מדבר ספציפית על מנגנון ההכחשה האנושי, שרוב בני אדם הם פשוט, הם משום מה חושבים שלהם זה לא יקרה. יש, שתדעו, בסרט שיצא, שציעו על הרב סולובייצ'יק, שכמעט ולא משמיעים אותו שם בקולו. זה הכל שם קטעי קריאה שסיולי ביקל קורא את זה. אבל יש שם בסוף קטע וידאו אחד שהם מראים שלו, לא יודע אם זה מהמסה הזאת, אבל זה מתחילת שנות ה-60, שם זה לקראת סוף הסרט, כבר הגיעו לזקנה שלו, שכבר מגיעים ככה קרוב למותו, שם הוא מדבר על ההכחשה האנושית למוות, והוא אומר שם, רואים אותו בקולו, הוא אומר את זה, הוא אומר, אני לא מדמיין את העולם בלעדיי. אני לא מדמיין, עכשיו אנחנו רואים את הסרט 17 אחרי שהוא מת, הוא אומר, אני לא מדמיין שהעולם יכול להיות בלי אני, לא מדמיין דבר כזה, אני לא חושב על זה בכלל. זה מה שהוא מתאר כאן, כולנו יודעים שבני תמותה אנו, אך פיסת מידע זו איננה מטביעה את חותמה על תודעתנו הקיומית. אנחנו בפשטות לא חווים את היותנו יצורים סופיים. אנחנו מדברים על המוות, על הזמן שבו כבר לא נהיה בין החיים, מחברים צבאות, אפילו קונים חלקות קבר. אני יכול להגיד שפולנים גם את זה לא עושים, כן? פשוט מחכים שיום אחד זה יקרה, ואז זה הפתעה, כן? אבל כאן הוא מדבר על ההבדל בין לדעת את זה לבין לחוות את זה. אך כל זה אינו מייצג מודעות אמיתית לקיומנו המוגבל לעין. חווייתנו באורך פרדוקסלי למדי ממצא את עצמו בקטגוריה של קיום בלעדי. גם לא קשה להסביר את זה, כי התודעה היא בעצמה סוג של קיום. אז איך אני יכול לחוות שאני קיים שאני לא קיים? וכאן הוא מביא קטע מאוד מעניין מטולסטוי, במותו של איוון איליץ' כתב טולסטוי, כי הכל מכירים את הקשר האריסטוטלי, כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא אדם, מכאן שסוקרטס הוא בן תמותה, ובכל זאת איננו מיישמים את המסקנה העולם הכזה על עצמנו. יישום בהקשר זה פירושו לחוות את הביטול והעיון, לא רק לדעת על אודותיו. המוות לדידינו הוא מושג קונצפטואלי, אך לא חוויה אנושית, רק המחלה מתרגמת בדרך כלשהי את המושג הזה על מציאות חיה ומעמידה אותנו נוכח פני המוות על כל קיורו וחריפותו. מפגש זה עם העין מותיר צלקת ומודעתנו הקיומית. אין לנו חווים יותר את עצמי מונחים של נצחיות. לעולם אין עלינו לשכוח את אותו הלם שעורר אותנו אל מראה חדש של אי קיום. הלב מקיים דיאלוג עם העין, ודיאלוג זה אסור שיגיע אי פעם אל קיצו. זיכרון יהודנו הסופי הוא חלק מן המסר ששולחים אלינו הייסורים, שזה חוויה גואלת, כי זאת האמת. כאילו אנחנו כל הזמן משלים את עצמנו, והוא מעכשיו מתחיל לדבר על עצמו. הרשו לי להדגים את כל זה במונחים הלקוחים מניסיוני שלי. המודעות הקיומית שלי הייתה מושלמת, לא היה במקום לאי קיום, לא הייתי מעריך מבט על העין. בכל פעם שהתחלתי לחשוב על המוות, ומחשבותיי מתנפצות אחור ושוות נוסן הרגיל על החיים. כשהייתי מתבונן בנכדיי, זה עוד לא אני, הקטע הזה לפני שנולדתי, ניסיתי תמיד לחשוב עליו כאילו בן זמני, האמנתי כי תמיד נעשה מה שנעשה ונשחק יחדיו. ואז הכניסו אותי מחלה בסוד האי קיום. לפתע פסקתי להיות בן על מוות, נעשיתי בן תמותה. ובמילים אחרות סוף סוף נעשיתי בן אדם. והוא מתאר כאן חוויה שהוא חווה ב-1960. הוא היה אז בן 57. ואם רוצים קצת למקם כאילו את מה שהוא תיאר, הוא בן 57, הוא בשיא הקריירה שלו. הוא מוכר כבר בכל ארצות הברית כגדול הדור, אנשים משחרים לפתחו, הוא ראש ישיבה מכובד, הוא כלכלית כבר מסודר, מדבר במונחים אנושיים פשוטים. שנות ה-40 היו קשות לו, הראשונות. אבל ב-1960, שמו הולך בכל העולם, הוא מחדש חידושי תורה, הוא פורה, הוא חיתן כבר בת אחת, הוא 5 שבועות לפני החתונה של הבת השנייה, אמא שלי, ההורים שלי, ופתאום קרה ביום בעיר סרטן המעי הגס, שזה סרטן שהוא מתפתח מאוד לאט, בגילוי מוקדם יש לו אחוז ריפוי מאוד גבוה, וגם זה בדיקה לא נעימה. היום כבר יש כל מיני בדיקות כבר וירטואליות, זה לא, זה לא נעים, אבל צריך לעשות גם דברים לא נעימים שדיברנו. לא, אבל אני אומר, זה עוד הוא מתפרץ לאט, אז אפשר לתפוס אותו בזמן, וזה מה שקרה אצלו. היה לו סימפטום, הוא הלך לבדיקה וגילו את הסרטן. באותו ערב, הוא יתאר את זה בהמשך, היום כבר לא נגיע לזה, אבל הוא מתאר בהמשך שבאותו ערב הוא הספיד ב-Lampard Auditorium של שיב אוניברסיטי, מישהו היה פעם באודיטוריום, זה אודיטוריום עם 1,500 מקומות ישיבה. כשהוא היה מדבר שם בדרך כלל לא היה כיסא ריק, בשנים מאוחרות יותר, אז גם אם מעבירים בטלוויזיה מעגל סגור לעולמות אחרים, כי גם לא היה כיסאות ריקים בעולמות מסביב. והוא באותו ערב הוא הספיד שם את הדוד שלו, את הרב מבריסק, למדנו דרך מדוד שלמדנו כאן את ההספד הזה. כן, ההספד ההוא. שמי שזכור לו ההספד, הרי הוא לא ממש מתאר את הדמות של הדוד שלו. הוא מתאר את כל תפיסת העולם, את כל האסכולה. הוא בעצם, הוא הולך לתאר את זה בהמשך, הוא כאילו הספיד את עצמו. כלומר, הוא עצמו מזדהה עמוקות עם העולם של בריסק, והוא עומד, הוא לא יודע מה היו תוצאות הניתוח, הוא לא יודע אם הוא יחיה או לא, והוא באותו ערב, אף אחד בקהל לא ידע מזה, הוא נותן הספד גדול, ומוחרת הוא מתאשפז, דוחים את החתונה, וכאן הוא מתאר כאילו, מה עבר עליו בבית חולים. אני מאוד ממליץ, מי שרוצה לקרוא קטע ממש מדהים של אח שלו, של ברנסון לוויצ'יק, שהיה בעל ייסורים גדול, הוא לא חווה מחלה ממארת עם המחשבות הראשונות על מוות, אלא הוא חווה שטף דם במוח ושיתוק. והחוויה שהוא חווה, הוא גם תיאר אותה במאמר שהוא כתב. אם תרצו, אפשר אחרי זה לקרוא את זה. זה באנגלית, זה תועלת כל דוברי אנגלית בשכונת נופי אביב, לא תורגם לעברית. וזו חוויה קצת שונה. כי מה שברון מתאר שם זה פחות את התובנה שאני הולך למות, הוא יותר תיאר שם את התחושה שאני אסיר, שאני קלו, אני לא יכול להזיז את הגוף שלי, אני... הוא לא חושב על מוות, כמו שהוא, מי אני, מה אני, והוא מתאר שם בצורה מאוד מאוד משמעותית את החוויות שלו. וגם כאן אגריד הולך ומתאר, וכאן זה מפגש עם מוות. אני סיפרתי פעם קודמת על הקטע הזה, שקראתי אותו למישהו שהוא חולה סרטן, אז לא כל כך נספיק לקרוא אותו היום, אבל בפעם הבאה, ואני אגיד לכם שלפני 4 שנים היה לי יהודי שמבוגר ממני, היה מבוגר ממני בכ-15 שנה, חלה בסרטן, היה לו גידול במוח. הוא היה רם בישיבה בין צורים לא מעט שנים, ובחצי שנה האחרונה לחייו קבענו חברותה והייתי הולך לבקר אותו כל שבוע. הוא עצמו למד את הרב סולובייצ'יק בארצות הברית, וכל פעם היינו לומדים משהו אחר. והוא היה אתה בתהליכי פרידה, ופעם הוא ביקש תגיד איזה שיעור הישיבה, פעם זה, פעם זה, פעם הוא אמר תקרא לי משהו ממין השערה, כך הוא ביקש. והוא היה מיוסר בצורות שקשה לתאר, מנופח כולו מתרופות וקרח לגמרי. והוא ישב, הייתה לו קורסה כזאת, טלוויזיה כזאת עם אדום, ואני הקראתי לו את הקטע הזה, והוא היה שם עיניים עצומות, והוא כל שורה שנייה הוא אמר אמן. כאילו הוא הרגיש שהתיאור אותנטי, שזה מה שהוא מרגיש. אז בעזרת השם פעם הבאה נתחיל את הקטע הזה, אוקיי? בסדר? תזכרו, בסדר?
הבעיה עם זה תקשורת שהתקשורת הכי הולכת היא חוויה שלילית בעצם, שזה חבל שזה ככה.
זה חבל שזה ככה, אבל אני חושב שההסבר שהוא נותן הוא שכי אנחנו כל הזמן מחפשים חוויות חיוביות ואנחנו כל הזמן חיים באיזושהי אשליה. לא שומעים. זה כמו, כן.
זה
כמו, אתה מכיר את הגיל שילד אומר לא על כל דבר? אתה מכיר, נכון? למה הוא צריך להגיד לא על כל דבר? הוא ילד שמפריע כדי שישימו לב אליו? כי אנחנו לא מספיק חכמים לתת חיזוקים חיוביים, אנחנו לא מספיק חכמים לתת מקום לאדם שהוא חיובי. אנחנו גם כאלה, אנחנו קצת ילדים, כלומר אנחנו לא נותנים לקדוש ברוך הוא שנקשיב לו, שנשים לב אליו, כי אנחנו עסוקים בלחשוב כמה אנחנו חזקים וטובים, אנחנו רק שמים לב. אבל אני הייתי אומר גם, האיסורים האלה הם תולדה של הקיום האנושי מראש, אנחנו רק לא מקשיבים, פתאום זה מתפרץ לנו. כן, אני פעם חוויתי חוויה כזאת, אני חשבתי לדבר על זה פעם הבאה, אבל אתם פשוט לא נותנים לי לחוות את זה. אני עברתי אירוע לב, שהייתי בן 38. אבל היום אני יודע שזה פרימיטיבי לחשוב שכל אדם שעובר אירוע לב, שהוא מיד מת. אבל זה יכול להיות קטלני מאוד בגיל צעיר, עוד יותר מגיל מבוגר. וזו חוויה מטלטלת. אתה פתאום מוצא את עצמך בניידת טיפול נמרץ. אז זה התחיל בכאבים בחזה שהתכחשתי להם, אמור לי שזה התגובה של רוב מי שזה קורה לו, זה הכאבים בבטן בפעם הראשונה, לא כאבים בחזה. כשזה בא עוד פעם זה הפך לכאבים בחזה, אפילו לא עשיתי לבית חולים, הלכתי לטרם, כי בטח ישלחו אותי הביתה, כי מה כבר יש לי. רק התחלתי להבין שמשהו לא בסדר, שהזמינו לילד טיפול נמרץ בטרם, ולא נתנו לי ללכת לאמבולנס, למרות שהרגשתי שאני יכול, אלא לשכב על האלונקה, ולא הרשו לאשתי להיות באמבולנס, כי אולי יעשו החייאה בדרך. כלומר, זה ה... אז אתה מתחיל להגיד, רגע, זה אני? ותוך כמה שעות אתה בטיפול נמרץ, ואתה מתחיל לעשות איזשהו חשבון, כאילו, איזה מין חיים יש לך? מה הספקת? מה לא הספקת? זה חוויה צורבת. אני יכול להגיד שאני מאז לוקח איתי מזמור תהילים שאני אומר כל יום. זה כבר כמה שנים? כבר 8 שנים. זה מזמור של חנוכת הבית לדוד, מחורת שהייתי מאושפר שם, התחלתי להתפלל, ואתה אומר מזמור שיר, ואתה אומר מה בצע בדמי בריתי השחת, ואתה חפה גדע מתאר, הרגשתי שזה ממש מבטא מאוד את מה שאני מרגיש, ומאז אני אומר את זה, היה לי קצת ויכוח על זה מה זה שלי. הוא אמר לי, מה, זה מזמור של הודעה, זה לא מזמור, אבל המזמור כולל את שניהם, כי אני חושב שהקיום האנושי, כך אני לקחתי את אותו אירוע, הוא בצורה מאוד 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 מהותית, כולל בתוכו שבירות, והודעה על מה שיש, דווקא כשאתה מודע לשבירות שלך, אתה יותר מודע על מה שיש לך, זה כבר לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו בכלל, שאתה קם בבוקר ואתה חי, ואתה מבין שזה היכולת לא ככה. ואז אתה מצד אחד מתחנן לעוד, ואתה מודע גם על מה שקיבלת, גם אם זה חצי דרך. כך אני אמקור את המזמור הזה. אני יכול להגיד שזה מאוד קל לשכוח את זה. והכי קל זה לקבל מכתב שחרור, להגיד הכל היה בסדר, וזה מאוד קל לשכוח. אבל זו חוויה מאוד שאסור לשכוח אותה, כי יש לה לקח. לפני 3 שנים, כשאבא שלי שבר את הירך שלו, בכמעט 4, הוא עבר שנה מאוד קשה. הוא עבר ניתוח, הוא היה מאוד נסער אחריו, רק אחרי 30 שנה בצילומים גילו שפשוט השבר לא התאחה. ואז הוא עבר ניתוח שני של החלפת המפרק, ואז ההחלמה הייתה יחסית טובה, והוא חזר לעצמו. ובסוף השנה עשו איזה נסיבת הודעה, וביקשו מכל אחד מבני המשפחה שיגיד משהו, ואני דיברתי אחרת מכולם, אני חושב בחלקו בגלל החוויה היא שאני עברתי. כולם אמרו, איזה סיוט זה היה, טוב שהוא נגמר. פחות או יותר מה שכולם אמרו, איזה יופי שאתה עכשיו הולך ובלי מקל ואתה מתפקד ואתה לא מיוסר. ואני חייב להגיד, מי שמכיר את אבא שלי הוא אדם שהוא כאילו בלי משקולת, הוא תמיד היה, תמיד דמיינתי שהוא היה כמו משה רבנו, לא נס לחור, לא קטע עינו, כאילו אדם נמרץ, אדם, זוכר אותו? אדם בלי קרס, בלי עם כוח עצום, כאילו הוא לא היה מידל אייג', זה מה שאני יכול להגיד, כאילו, הוא לא... קצת איבד שערות, אבל חוץ מזה, הנמרצות שלו, עד גיל 70 בערך, הייתה לו נמרצות. מי שראה אותו לשנים האחרונות, יודע שגם הוא בן תמותה, כן, הוא בן אדם. אבל הוא כאילו לא... הוא לא חווה חולשה אף פעם, בוא נאמר את זה ככה. הוא גם גדל אצל אמא, סבתא שלי עליה השלום, חשבה ששינה זה חולשה אנושית. היא הייתה מתאמצת לא לישון. זה הייתה ישנה בכיסא, זה... אבא שלי גם שנים היה כזה, הוא היה בליל שבת לוקח גמרא ונרדם בכיסא, כי לישון זה לא, כי לא היה איזה קבלה של הגבולות שלנו, של החולשה שיכולה להיות. ואני יודע שאותה שנה לימדה אותו הרבה, שיש חולשה, שיש גבולות, זה גם עוזר להבין אנשים אחרים לקבל אותם. כן, היום הוא קול לנשם בצהריים, הוא כאילו עושה שלום עם זה שאנחנו בני אדם, חלק מהאיסורים שלך הם בגלל הדבר הזה, כי הוא נתן לנו מודל קצת לא אנושי, נכון? אבל אנחנו רוצים מודל אנושי, מודל חי, מודל אמיתי. ואני אז יחלתי לו שהוא לא ישכח את האיסורים, בניגוד לכל האחים שלי. אמרתי לו, לא, אל תשכח, תזכור את האיסורים. מה, לא אני צריך להטיף לאבא שלי, אבל אני דיברתי על זה לעצמי, שאני התייסרתי פעם ואיסורים אחרים, אבל ואני מאוד מאוד רוצה לא לשכוח את זה, למרות שאני אומר לכם, זה הדבר הכי קל בעולם, זה לשכוח ולחזור לשגרה. טוב, עבור הגמרא.
יופ.
יופ, אוקיי.